טוב, אוקיי, אז אנחנו צריכים להשלים את הנושא הקודם ולנסות לעבור לנושא הבא. פעם שעברה דיברנו, עסקנו בשאלה האם הרב קוק מזהה עם טענות שהיו מאוד רווחות בציונות, שאמרו, לא חיכינו 2,000 שנה להקים פה עוד מדינה. איך לקמו, כתבו עוד סרביה או כל מיני ביטויים כאלה. זה לא, זה קטן עלינו. אנחנו צריכים להקים מדינה שתהיה מדינת מופת. זה אומר דברים ברמה החברתית, זה אומר דברים ברמה, ברמה הכלכלית, דברים ברמה, אולי שוב, הפוליטית. אנחנו לא יכולים לנהוג בצורה שונה לגבי הערבים. היו מסקנות שונות מהצביעה הזאת, אבל זה מעניין שבאמת קו מאוד מאוד רווח אצל מנהיגים מאוד מאוד בולטים היה שזה הכיוון. אני רק מעיר שאני חושב שמה שהיה אופייני לרוויזיוניזם, ובפרט לבגין, שלא התעסקו הרבה עם הדיבורים האלה. מה? התנועה הזאת? אוקיי, בקצרה רבה. הרוויזיוניזם צמח בעיקר במזרח אירופה. הוא היה מאוד חזק בפולין, ליטא, חלקים מרוסיה שיכלו בהם לפעול. מי שעמד בראשו זה היה העיתונאי והסופר זאב ז'בוטינסקי. כן, ממוצא רוסי, כן. אבל היה אדם מאוד אירופאי, זאת אומרת, שהסתובב הרבה בעולם עם השכלה רחבה, וכמו הרבה מנהיגים ציוניים אחרים, הוא הגיע מרקע מאוד מתבולל, אבל באיזשהו שלב החליט שהוא דואג לעמו. והתפיסה שלהם, התפיסה שלו הייתה, זאת אומרת, קודם כל הציונות שלו הייתה ציונות הרבה יותר קטסטרופלית. זאת אומרת, הוא הרבה יותר חי בתחושה כנראה מוצדקת שליהודים במזרח אירופה אין עתיד, ועתידה להיגזר עליהם שם כליה, והם צריכים להקים מהר מהר מדינה.
איך
הוא הרגיש את זה? למנהיגים, יש אינטואיציה. הוא לא היה היחיד שהרגיש את זה, גם הרצל חי בתחושה הזאת, ונורדו היו...
בן גוריון דיבר על זה
הרבה. בן גוריון דווקא פחות, אני חושב. אם אתה מכיר, אבל אולי אני טועה.
זה היה אחד הטענות שלו להחלטה הראשונה של החצי של מדינת לפני השואה.
כן, ב-37, אבל 37 זה כבר היה מאוחר. זאת אומרת, ז'בוטינסקי נפטר עוד 40, אתה מבין? וז'בוטינסקי דיבר על זה בתחילת המאה. זה ההבדל, שזה עוד היה פחות... אחרי שהנאצים עלו לשלטון, אז אתה מבין שזה לא צריך כזה גאון לצפות שיכול לקרות פה משהו גרוע, שבן אדם שמכריז שהוא ישמיד את היהודים. אתה יכול לומר שהוא מתלוצץ, אבל מי שלוקח אותו ברצינות, אז הוא מבין שהמצב לא טוב. שוב, ב-37 עולים כבר משטרים אנטישמיים ואנטי-דמוקרטיים כמעט בכל אירופה. אז יש ממה לפחד. אבל לומר את זה בזמן שז'בוטינסקי ושוב ונובה אמרו את זה, זה דורש טיפה יותר מה שנקרא ראייה למרחוק, אז זה איפה לומר לזכותה. אפשר לומר שאנשים פסימיים בדרך כלל יוצאים יותר צודקים מאשר אנשים אופטימיים. טוב, אז זה סתם בדיחה. עכשיו, אז הרוויזיוניזם דגל בסיסמה שקראו לה חד נס. והשם זה יש קיבוץ ברמת, שוב, ברמת הגולן שהקימו בני התנועה ונקרא חד נס. שזה אומר דגל אחד, אל תנפנס בדגל הסוציאליסטי, כן, וזה דגל מעמדי, בדגל דתי, כי זה לא יצליח, אתה לא יכול לנהל מאבקים לכל הכיוונים. צריך להחליט מה המעגל שלך, מה הדגל שלך, מה הזהות שלך. מה?
לבחור את המלחמות שלך.
כן, בדיוק. וכרגע מי שציוני הוא אמור להיות מטרתו היחידה להקים מדינה. אחרי זה אפשר להגיד מה יהיה פה, כאן מדינה כזאת, מדינה כזאת. לכן כל הרטוריקה והדיבורים והמאבקים והפילוגים סביב סביב שאלות כלכליות שהיו נורא נורא חשובות, או דתיות, זה מיותר לחלוטין, ולכן באמת התנועה הרוויזיונית התמשכה אליה הרבה מאוד דתיים. עכשיו, כשעד היום. אוקיי? ולכן היא אמרה, עזבו אתכם מאידיאולוגיות, עזבו אתכם מכל מיני דברים, ציונות פשוטה. אוקיי? ולכן הם גם, בגלל הקטסטרופה, בגלל שהם לא רצו להזדהות עם איזשהו משהו, אז הם דיברו על ציונות נטו, להקים מדינה, זה מספיק חשוב. עכשיו, נכון שהאתגר הסוציאליסטי חייב אותם גם כן להציג איזשהו חזון כלכלי, ואז נולדו חמשת המ"מים, שמעתם עליהם. מזון, מגורים, מחבא, לא זוכר, כאילו, חמשת דברים שכאילו המדינה צריכה, מתחייבת לספק. ובגין עם כל ההבדלים וכל זה וכל הסיפרתי השונה, הוא במידה רבה ראה את ה... זה לפי גם חלק מההצלחה הגדולה של הליכוד, שהוא הרבה יותר מותאם מיסודו לעולם הפוסט-אידיאולוגי שבו אנחנו בעצם חיים היום. אז זהו, זה משפט אחד על הרוויזיוניסטים. כמו שאמרתי, חוץ מהרוויזיוניסטים, כמעט לכל זרם בציונות היה איזשהו חזון של סגולה שאנחנו נבשר לכל העולם. אז חשבתי טיפה לבדוק איפה נמצא הרב קוק בתוך הנושא הזה, וקראנו בפעם שעברה בעיקר קראנו את הסיפור הזה של אורות המלחמה, ששם הרב קוק מצהיר אמירות פציפיסטיות. שוב, אני יודע, שמעתי את זה בשתי מילים, זה לא ממצא את הנושא, אבל אם תמצא תוכל לשמוע את הקלט. עוד שואל אתכם, שיסכם לך את הכל בעל פה. טוב, עכשיו אני רוצה לראות, כמה שנספיק, מה שהחלקתי לכם, שני קטעים מאוד מאוד יפים, שהם לקוחים מתוך אין היה. שווה פעמים באמת רחוק שם, בגלל שהוא דורש את דברי חז"ל, אז הוא מאוד יצירתי, והוא אומר דברים מאוד מעניינים מבחינה חינוכית. אז זה קטע שהוא נסוב סביב המזמור פרק א' בתהילים, שלפי המסור דוד, שלמה אמר את זה בחנוכת המקדש. אוקיי? אז שלמה אומר, מי הוא זה מלך הכבוד? אוקיי, זה כמו שהמן אומר, כאילו, מי האיש שהמלך חפץ בעיקרו? רומז לעצמו. אוקיי? אז גם, לפחות לפי הפירוש של חז"ל, ששלמה אומר, מי הוא זה מלך הכבוד, אז בסדר, כולם מבינים שזה הקדוש ברוך הוא, ואתם יודעים ששלמה בונה את הבית הזה צמוד לבית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא לא כך סגור, אלא סגור, על מי הוא מתכוון? מי זה מלך הכבוד? הוא היה חושב שהוא מלך הכבוד. רהטו שערים בתרי לבמת, השערים של המקדש, במקום להיפתח, הם רצו לבלור, אוקיי? אמרו, מי זה מלך הכבוד? הלו, סליחה, למה התכוונת? כן, אז עכשיו אנחנו נראה מה הוא עונה. אמנם, טובה היא השאיפה לכבוד הלאומי שהתגדל, בהיותו נעוץ בעומק תכלית המטרה הראשית והעיקרית של הודעת שם השם וכבודה בעולם על ידי זה. אבל כוח האדם החלוש, בשעה שהוא עוסק במגמתו הפרטית, הודעת כבודו ותפארתו, כמה נוח הוא שיבלע כולו רק באמצעי, אז שישכח לגמרי את התכלית. ישכח כלל, מי הוא זה מלך הכבוד? ישכח את הגדלת הכבוד הלאומי וחוסנו, צריך שתהיה תמיד נערכת באופן כזה שיביא את התכלית הנרצה ממנו. שלידו יגדל כבוד שם אלוקי ישראל בעולם, תתגלה התעודה הכללית של על ידי עם השם אלה שברעם לכבודו. וואו, איזה מזל שאף אחד לא מכיר את מה שכתב פה הרב קוק. עכשיו, הרב קוק מפרש בצורה מאוד יפה ששלמה מבטא את החשיבה הלאומית. שמלך הכבוד, כאילו זה שיש לנו פה מקימים ממלכה מפוארת, גדולה, שלמה שפי חז"ל שולט בכיפה, הוא שולט בוודאי באזורים מאוד נרחבים, אוקיי, אמרנו, רק שנייה, זה אמצעי, אל תשכח את זה לשנייה. האם אתה אולי מלך הכבוד? אתה חושב שאתה המטרה? אתה חושב שלהקים מדינה זה המטרה? לא, זה לא המטרה, זה אמצעי. ומה המטרה? שכתובה פה? איך אתם מגדירים את זה בשפה שלכם?
קידוש השם.
או, בסדר, קידוש השם. קידוש השם לעיני האומות. אוקיי? השם הוא מלך הכבוד. הכבוד צריך להיות לקדוש ברוך הוא. הלאומיות, המדינה, היא אמצעי לדבר הזה. וזה אומר, אתם צריכים להתנהג בצורה כזאת שעל ידו יגדל כבוד שם אלוקי ישראל בעולם. זאת אומרת, אנשים אמורים לראות את המדינה הזאת ולהגיד, וואלה, אשרי העם, שככה לא, אשרי העם בשם אלוקיו. זה, כאילו, יש פה משהו מיוחד. אבל אם אתה מתנהג בצורה כוחנית רגילה, אם אתה הופך להיות אחד המדינות שנחשבות הכי אלימות בעולם...
מי אנחנו?
כן.
למה?
ככה, תודה.
וואלה.
אוקיי, אז השאלה אם זה בעיה של הסברה, שזה אולי נכון. אבל אולי יש פה גם בעיה שאנחנו עושים דברים שאולי לא לגמרי נתפסים כקידוש השם בעיני העולם. ככה שהיה את הסיפור הזה שסבא ושתילה, במלחמת שלום הגליל, במלחמת שלום הראשונה, שבהם כוחות נוצריים שהיו קשורים אלינו, משקע הפלנגות, תפכו בפלסטינים באחד ממחנות הפליטים, סבא ושתילה. אז רב עמיטל, כאילו, לחץ על הזבול הנאה בקשה בממשלה אז, הוא אמר, זה חילול השם, צריך להקים מהחקירה. כאילו, מה העולם רואה שוב? זה כאלה תמונות האלה. זה היה תלמיד של הרב קוק. אז באמת, זאת האמירה, אל תתבלבל. כאילו, ההתנהגות שלך צריכה להורות בצורה מאוד ברורה שהלאומיות היא אמצעי, ואל תשכח אמצעי למה, וזה אומר שהלאומיות צריכה להיות דגל. לא, תגיד, אני אהיה חזק, זה טוב, אני כיף, יש לי הרבה משאבים, אני אשתלט עליהם. מה הדרך? האם בצורה שאתה עושה, וזה לא יגרום לכך, אתה תגרום לחילול השם נורא נורא גדול. עכשיו, זה כמובן גם נוגע לאלף אחד דברים, לעובדה שיש פה, למשל, ישראל, אחת המדינות המובילות בעולם בדברים הכללי. חילול השם. אוקיי, בואו לא נהיה לגמרי ביקורתיים, אנחנו מפריחים את השממה, אנחנו נתנו את מובילאי, יש דברים שאפשר לבוא ולומר שאנחנו... כן, נראה את זה? טוב, לא משנה, אבל את תהיה ציני, כאילו. זאת אומרת, אגב, ישראל בשנות ה-50 היא נתפסה כמדינת מופת. אנשים באו לפה כאילו בשביל לחוות את הדבר הזה. הייתה מדינה מאוד שוויונית, קלטה עלייה מאזורים נחשלים, נתפסה בתור דוד שנלחם בגוליית הערבי. כאילו, הדימוי שלנו היה דימוי מאוד מאוד שונה. כאילו, אנחנו עזרנו לכל מיני מדינות באפריקה, היינו כאילו, מה הטובים? אוקיי, זה דברי הרחוק, זה בהחלט חומר למחשבה, למרות שזה כמובן יהיה בינתיים יותר מסובך, אבל בואו נמשיך הלאה. אמר לו, שלמה לשערים, לא, זה כאילו הפסוק הבא, השם יזוז לגיבור, השם גיבור מלחמה, לא, אתם לא הבנתם אותי, אני יודע, התכוונתי, זה הרמה להנחתה, אני התכוונתי לקדוש בו. עכשיו דרך הרפוק מנתח. בשעה שאיננו רואים איך רבו בעולם הכוחות המנגדים לרוח ישראל בתורתו בכלל. אי אפשר לאדם להכיר את דרך המהלך אל התכלית. הדרך שמביאה להפעיל את הסוד האלוהי, שוב מגמתם של ישראל בעולם, כי אם לדעת שיכירו את גבורתו ויזוזו של צור ישראל, אשר מצד עצם קיומם של ישראל בצורה כזו שהיא משונה ויחידה, מצוינת בין כל הימים. צריך גבורה גדולה לעצם התקיימותה, לא תיבלה על ידי כל המון הכוחות המתנגדים להם לכל הדברים. ועוד, לא יודע שלא תהיה היא מנוצחת, כי אם גם מנצחת ומהפכת את כל הרוחות הסערות להפיצה, להיות לקנות לרוחה, ומכירות את עוד תורתה ואת שם השם שנקרא אליה. כמה ניצחונות של מלחמות, נוראות ועצומות צריכות להתקיים במטרה הזו. השם יזוז לגיבור, מצד הקיום הלאומי הפרטי. השם גיבור המלחמה, מצד הניצחון הכללי. הנה נתגלה לפניו הדרך המגיע אל הרקת יש הלאומי, להתחבר עם השכל הטהור, המבקש לטוב הכללי, הדרך של רעש והרס מלחמה, שאז היה אפשר להיות מושגת בזמן קצר לפי הציור האנושי. תראו איך הרב קוק קורא בצורה כל כך יפה ועמוקה ומפורטת את הדו-שיח הזה, הקצרצר הזה שחז"ל מתארים. זאת אומרת, זה לא ששלמה רק מכיר השם, השם המלך. איזה השם מדובר פה? השם יזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. אומר לו שלמה לקדוש ברוך הוא תשובה ניצחת. תשמע, אתה רוצה קידוש השם? אני אגיד לך איך זה יהיה קידוש השם. כשישראל, שהם אומה אחת, כולם נגדנו, העולם כולו נגדנו, נכון? זאת אומרת, גם בזמן הגלות, אבל גם בזמן של שלמה, שנבנה המקדש, מצרים מצד אחד, בבל מצד שני, אשור מצד שלישי, ישראל תמיד עם ישראל תמיד היה בתווך בין כל המעצמות. אם אנחנו נהיה חזקים מבחינת צבאית, אנחנו נצליח לנצח אותם. אז מה יגידו כל העולם? זכות הקדוש ברוך הוא. אז עד הבא, אני מוכן לנוסחה שלך הקדוש ברוך הוא, אני מוכן שהלאומיות תהיה אמצעי למטרה, והמטרה זה קידוש השם. אבל איך נציג את הקידוש השם? שנהיה חזקים, שננצח במלחמות. בסדר? Okay, זה מה שאני מציע לך. כזאת ההזכחים אני מצליח לך. זאת אומרת, אם אני מצליחה לנצח, לא רק לנצח, ניצחון שהוא, זה הרבה פעמים, ניצחונות הגשמיים, הם גם ניצחונות רוחניים, שיוון מנצחת מסיטת התרבות שלו בכל העולם. אתה יודע שדיברנו בארוחה על כל מיני עדות בישראל, וחלק מהעדות האלה, המקור שלהם, בקבוצות שיהדו בהמוניהם, כמו הכוזרים. שם ישראל היה על הכוז. כן, הגמרא מדברת על גרי דוד ושלמה. הם גרים גרורים, או גרים... ובתקופות יותר מאוחרות, נגיד בתקופה של, 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 של חלק ממלכי החשמונאים, והורדוס, והגריפה, שהיה פה... אז באמת היו קבוצות גדולות שהתגיירו. כשאתה מצליח מבחינה כלכלית צבאית, אתה גם מצליח מבחינה תרבותית. כי אתה מצליח להשפיע. אז שלמה אומר, זה לא רק תהיה ניצחון צבאי, פה תהיה גם השפעה רוחנית. אוקיי? אז עסקה נחמדה, נכון? אבל לא. ממשיך הרב קוק ואומר. אבל לא נען. הקדוש ברוך הוא לא הסכים. כי לא בזה חפת השם. וישראל יעשה דרכו לא ברוח שר, כי לא ברעש השם, כי אם בכל דממה דקה, לא ישמיע בחוץ קולו, ומכל מקום לתורתו, אם יאחלו. על כן, לא מצא עדיין שלמה את המסתיר לחיבור הרגש הלאומי עם היסוד השכלי, באותו אופן הנרצה ממקדש השם. שבן תצא ההורה והשלום על העולם, ולא יחלו עדיין השלום להיפתח ומסת ארון לבית קודש הקודש השם. אתם יודעים מה אומר פה ארוך פה? ארוך פה ואומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה כזאת דרך, הקדוש ברוך הוא לא יזוז לגיבור, אוקיי? הוא לא גיבור מלחמה, אתה תורא.
הוא גם,
בסדר, אבל זה לא העיקר. אוקיי, אליהו, שוב, הסיפור הזה של אליהו והרקמים, אנחנו קראנו את זה בהפטרה. אוקיי, ואליהו מגלה שלא ברעש השם. כי בכל במה דקה, במדבר. אוקיי. זה לא הדרך של עם היהודי. אנחנו לא נצליח מזה שאנחנו נמציא את קסמי האוזניים. ואת הטפטפות ואת מובילאי. לא, זה לא תהיה, ונהיה... הצבא הכי חזק במזרח התיכון ואחד מהשמונה החזקים ביותר בעולם. ונמכור נשק לכל מש... לא! אומר הרב קוק, לא. כן? אנחנו צריכים להיות הכוח של הרוח. דווקא, שוב, משהו יותר פציפיסטי. כן? לא ברעש השם, כי בכל דממה דקה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום שבו יש כוחניות וחצוצרות של מלחמות. זה המקום, המקום העדין, המקום הקדוש, המקום הרגיש, וזה מהותו של בית המקדש. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? כן? זאת אומרת, אליהו עושה מול נביאה הבאה, עושה להם מופע, איפה לקרוא לזה, מופע אורקולי. כן? הוא אומר, שופך מים על המזבח, ומתפלל חזק, ואז יורדת אש משמיים, והיא, כמובן, למרות שיש מים, והעם אומר, השם הוא אלוקים. יוצא מזה משהו? חוזרים אחרי זה בתשובה? לא. אחרי זה הם אומרים, אוקיי, הבנו וממשיכים לעבוד עבודה אחר.
אבל הרב הוא אב.
אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא באותו התגלות בסיני. לא, אליהו, לא כך. אני לא עובד עם כירות טכנית. זאת אומרת, האפקט הזה של הוואו, איזו עוצמה, זה לא מחזיק מעמד. מה כן משפיע? משפיע תורה, משפיע רעיונות, כמו שהתנ"ך, למרות הגלות של עם ישראל, התנ"ך חלחל.
הוא השפיע גם ששת הימים.
מה? אתה לא חושב ככה. ואני לא יכול להסכים איתך, הרב קוק, לא חושב ככה.
גם ציבור יצביר יותר. מבחינה, אם אתה מדבר מבחינה מספרית, יותר תעזור בתשובה אחרי יום סיפור מאשר יום מלחמת ששת הימים.
אבל העולם.
אבל העולם.
לעולם.
לרב שירקי יש קטע על זה. הוא אומר שאחרי ששת הימים, לא אחד הפעם לא שם למדינת ישראל. ואז פתאום היה ששת הימים, כל העולם היו עם העיניים שלנו. וחיכו, אוקיי, מה יש לכם לומר לנו?
כן, מה אמרנו?
כלום.
אוקיי.
וחיכו עוד מלחמה, וכלום. אוקיי, כנראה לכם מה להגיד.
אז אוקיי, אתה רואה שאתה מתחבר למה שאומר, הרב קוק, הוא אומר, כל הכל שיהיה לך מה להגיד. זה הנקודה. זאת אומרת, הכוח של עצמו, שוב, אפשר מאוד להבין את זה.
אבל אם הכוח מגיע הזדמנות.
אתה צודק.
אחרי שרצחו את נביא הבעל, אז יכלו...
אתה צודק, איך אתה אומר. אתה צודק. שוב, הרב קוק הוא לא פציפיסט. שנייה, חנצי, הרב קוק הוא לא פציפיסט. זאת אומרת, הרב קוק לא חי בסרט, הוא לא חושב שאנחנו נדבר דיבורים יפים וכולם יזרמו איתנו ויתנו לנו נשיקות. הוא יודע שזה לא ככה, והוא כמו פה תראות גם בקטע השני, והוא יודע שיש כוח בעולם ומלחמות בעולם וזאת מציאות. אבל שאלה מה הדגל? זאת אומרת, בסדר, אתה, אוקיי, אני מוכן לקבל שהמלחמה תהיה אמצעי לשרוד. אוקיי, שבכלל אני אוכל לעשות איזשהו משהו, בסדר, אבל שלמה מציג חזון אחר. הוא אומר, העוצמה הכלכלית, הצבאית, זה יהיה קידוש השם. כולם יגידו, איך עם כזה יכול לשרוד בין מצרים, בין אשור, או יותר מאוחר, בין רוסיה, בארצות הברית? סימן שהקדוש ברוך הוא איתה. וזה אולי מה שאנשים חשבו במלחמת ששת הימים. אבל זה, שוב, כמו שאמר הרב שלך, אבל מה יש לך מה לומר? אתה, כשהערים יפתחו, שאין לך בית מקדש, אתה צריך שיהיה לך איזשהו תוכן. והתוכן הזה הוא העיקר, הוא חידוש השם. עכשיו זה אמצעי. או מסיר איזשהו מניעה, איזשהו חסימה, שתוכל בכלל להתקיים. אני מסכים איתך שאיפה למה חוכמת המתקיימת בזויה, צריך לבוא ממקום של כבוד. אבל איפה שלמה של שיר השירים? איפה שלמה של קהלת? איפה שלמה של משלי? זה מה שהעולם ייקח ממך בעמק. לא שלמה שמנה בתים מפוארים. מה נשאר מזה? שום דבר. הכל נחרב. אולי מצאו איזה כמה שורות שנשארו מהעתיקות. כן, זה כאילו האמירה שלך, כאילו, הטענה שהקידוש השם יהיה בלאומיות נטו המסקסנת, אומר רפוק, לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא, בסדר, הוא גם, נכון, הוא גם השם טוב, נכון, יש כזה שם. אבל זה העניין, זה העיקר. שוב, אתה מבלבל פה בין אמצעי לבין מטרה, כמו בקטע הקודם. בוא נמשיך, אז עוד על השאלה החריפה. חזר ואמר, עשו שערים ראשיכם, הוסעו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, ניהו זה מלך הכבוד, השם צבאות הוא מלך הכבוד סל. כאשר נסול את דרך ההובלה אל ההשלמה הכללית, אני רוצה לקרוא ישראל, להעיר אל העולם כולו עם רבים, אם תהיה בדרך רעש וסערת מלחמה, בהוראת איזוז וגיבור מלחמה. נשאר לפנינו רק שתעשה קדושה אלוהית המתפשטת מאורה של ישראל את דרכה בנחת ובמתינות בצעדים איטיים. והנה יש הבדל, אלה הדרכים השונים ביחוסם של פתחי עולם אל השערים. פתחי העולם הכללי, okay, יש עולם פתחים, יש עולם מוקדים של השפעה, מוקדים של התקדמות. הם מקבלים יסוד השלמתם ונשיאות ראשם משערי הצדקה המיוחדים של כנסת ישראל, מקום בית המקדש שמשם האורה יוצאת לעולם. אם היה מוטל על ישראל להכריע את העולם שכולו האמיתי על ידי סערה וגבורת מלחמה, לכתוב דגלה, זה השם גיבור מלחמה, היו פתחי העולם מתנסים לא בכוח עצמי להם, כי בכוח דחיפה מהשערים המיוחדים הישראלים. אז כן, בתחילה אמר, שאו שערים ראשיכם. כלומר, אתם השערים המיוחדים לכוח הישראלי הרוחני, תהיו הפועלים הנושאים ראש בכוחם העצמי. זה כוחם אלוהי ישראל. ופתחי עולם, נפעלים תהיו על ידי זה. ינסעו על ידי כוח המעורר החזק של שערי ציון. אבל כאשר זה הדרך נזנח, ולא נרצה מאת השם הבוחר בציון, וקרא שמו השם שלום בקריאת שלם. הנה נשארה לכאורה רק דרך המתינות, והוא שישראל יפרח בכוחו העצמי, יתגבר בשם השם אלוקיו, ובשך הזמן יחדירו קרני אורה על כל גויי הארץ, ובכוח בחירה עצמית יסכימו גם פתחי העולם לשאת ראש. כן, זה לא הינשאו פתחי העולם, הוסעו פתחי העולם, חשוב, הוא מדייק בצורה כך יפה בשני הפסוקים האלה שהם כמעט זהים שאחד מפתיע אחרי השני. להתרומם על המטרה הנהלה הקדושה, דעת שם השם הנוגע עולם, הנוגע בחזו בכל דו. באופן כזה, שכל אומה תקבל את מיסוד האמיתיות על פי כוח הכנתה העצמית, יהיו הגוונים המוסריים מרובים. כל אומה תטביע בעל כורחנו איזה חותם על ההבנה המשכת מאור תורה, על פי החותה הטבעיות והתולדיתיות. בזה האופן יותם כבוד למלך כבוד ברוך הוא בהכרה שלמה, שותה שם צבאות, אמרנו צבאות, שהם כל כך רבים ושונים, שכל אחד שואב כללית וסגבה מצד תכונתו, ומכל מקום מתאחדים לתכלית כלל אחד ומיוחד לצור יוצרה. תראו שוב את הדיוקים של הרב קוק. בהמשך, אוקיי, הביטוי, השם איזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה נעלם, לא מופיע יותר, זה לא הולך, זה הקדוש ברוך הוא לא הסכים. אבל כן מופיע השם צבאות, גם צבאות זה צבא, לא, זהו שלו. צבאות זה השם של הפלורליזם. יש שם הרבה צבאות, לא רק עם ישראל, הרבה אותיות, כל יהודי הוא אות, הוא כל אדם בעולם הוא סוג של אות. זה דבר מאוד מאוד מופלא. כאילו, שלמה, אוקיי, הוא, בוודאי שהוא מתכוון להשפיע בצורה אוניברסלית. אבל הוא חושב שאנחנו נעשה את זה כמו הרומאים וכמו היוונים. והוא עשה את זה כמובן. והוא לא היחיד שעשה את זה. הוא כבש כל מיני עמים, והוא הכריח אותם לקבל את היהדות, זה הסיפור עם השומרונים, ושוב, אותם קבוצות שהגמרא מכנה אותם גרי שלמה ודוד. כן, אתה יכול לעשות את זה בצורה הזאת. אתה יכול לכבוש אנשים, אתה יכול לפפח אנשים, אתה יכול להציץ את התרבות שלך, גם זה דבר שאולי אנחנו לא חומים לעשות, אבל לפחות פעם זה היה כך. גם את... מה? את אסתר, נכון? יפה? יפה מאוד. כי נפל פחד היהודים אליהם וכו' וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, לא ככה הקדוש ברוך הוא עובד. אנחנו רוצים שההשפעה תהיה השפעה סגולית. כמעט הייתי אומר אפילו גלותית. אנחנו רוצים שמציון תצא תורה, אלינו רעיונות, אלינו ערכים, והם ישפיעו בעולם. האם אנחנו רוצים שכולם יהיו יהודים? לא, שכל אחד יבוא עם הגוון הזה. שכל עם ייקח את התורה ויוסיף לה את הגוון שלה. האמריקאי יוסיף את התכליתיות שלהם, לא יודע מה, האיטלקים את החיוניות והיצריות שלהם, כל עם יוסיף לדבר הזה איזשהו משהו. אוקיי, הארגנטינאים את הכדורגל, לא יודע מה, כל אחד יוסיף... את הבשר, כן, כל אחד יוסיף איזשהו משהו, יהיה דת עם בשר, כן. זה מה שאנחנו רוצים, השם צבאות. אנחנו לא רוצים לשלוט בכל העולם, אנחנו רוצים שלכל עם יהיה את המקום שלו תחת השמש, את הגוון שלו תחת השמש, וכולם יהיו תזמורת אחת נפלאה. Okay, ושוב, ושההשפעה לא תהיה כוחנית, כאילו, וינשאו פתחי עולם, אנחנו בכוח ניסה, לא, שאו פתחי עולם.
אתה מדבר על עמים או על דתות?
על עמים. וכנראה גם על דתות.
זאת אומרת, בוא ניתן לדעת המוסלמית או הנוצרית את המקום שלה.
כל עוד היא מבינה מה השורש, מבינה מה המקור, מבינה מה האור הישר ומה האור החוזר, אתה מבין? זה כאילו הידיעה של הרפוקה. הרפוקה אומר, לא כולם ילכו כמוני עם ציציות וזה, וכיפה סרוגה, ויזיקו ספר אורות מתחת ליד. זה כנראה לא יקרה. יהיו המון גוונים, המון גוונים בתוך המשרד, וגם המון גוונים מחוץ למשרד.
אבל איך הם ידעו מה השורש?
זה צריך בית המקדש. אבל בראש ובראשונה צריך ש... אתה יודע, יהיה רוח. וכנראה שזה היה, כן היה בימי שלמה, זה ככה מסופר שהגיע לפה מכת שבעה, כאילו, וספר משלי וספר כהן, זה ספרים שהם השפיעו על כל העולם. דרך הנצרות, הם השפיעו על כל העולם. אבל בשביל זה צריך שיהיה מה לתת. אם שלמה המלך היה רק גיבור צבאי, הוא כנראה היה גם גיבור צבאי, ואחד שיזה לכרות בריתות ולמצור וכל הדברים ונישואים ופרו, אם זה מה שהוא היה, רק מה שהוא היה, אז היה לנו מה למכור. כאילו, שלמה באיזשהו מקום כאילו, שומע את הלקח ממה שכתוב כאן. הוא הופך את מלך שהשלום שלו, האהובה שלו זה השולמית. כאילו, הוא מנסה ליצור את הסינתזה הזאת שיש בה גם עוצמה מצד אחד, כמו שאתה אמרת, ואתה נראה חשוב ששמעו אותך, אבל גם יש איזושהי רוחניות מאוד חזקה. ודרך אגב, אבל תתאו לכם, סתם, בשנים האחרונות, או בשנה האחרונה, אני קצת מתעסק בנושא הזה של בין דתיות. ויש המון המון, גם מוסלמים וגם נוצרים, שאומרים כאילו, הציבור הדתי-לאומי, הוא הציבור היחיד שהצליח פחות או יותר להיות גם דתי וגם מודרן. המוסלמים הצליחו להיות רק דתיים. כן, מי שמודרני הוא מתחלה. הנוצרים נשאר בדתיות מאוד קלושה. יש חילון עצום
שם.
זה שבח הבנות דתי. לא, זה שבח הבנות דתי. היא הצליחה ליצור איזשהו סינתר. היא הצליחה ליצור, ואנשים באים כאילו ללמוד. כן, אני מכיר גם אנשים מוסלמים כאלה וגם אנשים נוצרים כאלה. לא שאתה יודע, אין מקום להכניס אותם, אבל יש אנשים כאלה. זאת אומרת, אם יש לך משהו למכור, תמכור את זה. ישמעו אותך. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו במקום למכור, אנחנו מחכים. במיוחד באקדמיה, מחכים לוחדות ממקומות אחרים. עכשיו יש פוסט-מודרניזם, גם אנחנו פוסט-מודרניזם. מה יש לך למכור? כן, אז... חלק מהאנשים האלה הם מאוד מתעניינים ברב שג"ר, כמה מאוד מתעניינים ברב קוק. אז כאילו,
חרדים מאוד אוהבים הרב קוק.
מה?
חרדים מאוד אוהבים הרב קוק.
טוב, לא שמעתי על זה, אבל בסדר. טוב, אוקיי. אז כאילו, זה הנוסחה של הרב קוק, אתה קורא את זה היום, אתה נורא נורא מופתע. נכון, מהדברים האלה. כאילו, הרב קוק כאילו מצייר פה בתור איזה ממדני כזה. זה שמאלני כזה, זה יפן, אבל כן, אבל שוב, זה לא, ראינו פה כבר שורה מאוד ארוכה של קטעים שמבססת את האמירה הזאת, והיא באה ואומרת, לא בכוח השם.
אתה הצגת, אוקיי, המטרה זה להראות את הקדוש ברוך הוא שהוא אל סבבה,
כן.
והדרך לזה זה גם מלחמות.
כן.
אבל אני לא חושב, אני חושב שבסופו של דבר אחת המטרות היא גם להראות שהרע הפסיד, זה במלחמה המעשית. להגיד שניצחנו את הרוע, במובן המעשי שלו.
אבל אתה לא מנצח באמת את הרוע, אתה לא מנצח את הרוע עם מקלות. כמו שהם רע חסידי זה ידוע הרבה. אתה חושב לא מגרשים עם מקלות.
אפשר.
אתה חלוק לרבוק, זה זכותך המלאה. הרב קוק חושב, אולי הוא אידיאליסט, זה דבר כבר הרבה על האידיאליזם שלו. הרב קוק בא ואומר, תשמע, אוקיי? בשורה התחתונה...
לא, זה משהו,
שומע. מה זה?
זה
הצו,
מה עם
הקי? אני יודעת, כאילו, זה הצו, זה עכשיו מוצא פעם? כן. אה? כן. אוקיי, אז עכשיו זה שתי החלטות עולות לרשת. הרב קוק באמת חושב שאת הניצחון האמיתי אתה עושה באמצעות הרוח. תשמע, יש לך פה עולם מוסלמי. הוא תקוע בתוך סיפור של כוחניות ואלימות. כאילו, בסיסמה הזאת של השריון, מה שלא הולך בכוח, וואו, אמרתי, איפה בא לשבועה?
זה לא נחשב לך, לא נחשב.
למה? זה לא נכון, זה אל תהיו כריזה.
באמת
שעשינו דברים
בשבועים.
אוקיי. אז אנחנו קראנו את הקטע הנפלא הראשון בעין היה ברכות, עודיים משלמים את השיעור הקודם, אז אתה ממש מוזמן לקרוא אותו עוד פעם ו... לקרוא אותו לבד ולראות את המסר של הרב קוק.
אין היה משהו?
משהו הקודם, מה שלא הצלחנו לקרוא בקטע בשיעור הקודם. אז כאילו, אתה מבין, יש לך עולם מוסלמי, הוא במשבר. הוא מבין שהוא מחלט עצמו עם הכוחניות הזאת, הוא מבין שכך המחבל הזה הוא מביא נזקים עצומים. אז לא רוצים אותם בתור מאגרים, ולא רוצים שהם יעלו למטוסים, ולא רוצים... אני אומר לך מתוך ידיעה, את האנשים היותר אכפתים, היותר, הטיפה יותר טובים שהם מצויים במצרים ובזה, הם אומרים, כאילו, תצילו אותנו מעצמנו.
הם אומרים את זה?
כן, כן. אז מה עדיף, תפגיז אותם עוד יותר, אז זה מחבק את אלה שמחפים את הכוח. עד רבה, תיתן להם, תלמד את הדקת הזה ברב קוק. תיתן להם את האופק התיאולוגי שמכיל את האיפוק של הכוח. אתה מבין, היהדות, לא היום, היהדות לפני יותר מ-2000 שנה, ישבו ודרשו, מי כמוך באלים השם, מי כמוך באלימים השם. כן, זה כאילו היה מהפך רוחני של היהדות, אולי מהפך מוגזם ומסוכן מדי, שבעקבותם הפכנו ללפלפים, יכול להיות. אתה מבין? אבל היהדות כאילו באה ואמרה, איזו גיבור, נכון, שמצליח את היצר שלו, שגובר על יצרו. אין באסלאם, יש דברים כאלה, אבל זה כאילו... לנו כאילו, המסורת שלנו נתנה לנו אמצעים בשביל... שהשכל והטוב והמוסר ישלטו על הכוח. מה זה, אז מה, אתה כאילו, תיתן להם עוד מכות בראש? הרי זה לא עוזר המכות בראש האלה. הטענה שלו, נכון, יש רוע בעולם, אבל הדרך הכי עמוקה, לא מדבר על, אתה יודע, שורשי, כאילו לא להציץ לנו יצא, ברור שאם יורים עליך אתה יורד חזרה. אבל אתה צריך לדעת שזה לא...
עם קובץ מאורות.
לא, 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 אתה יורה, אתה יורה, אתה יורה עליהם בנגב. זה לא הנקודה. בנקודה שאתה יודע שזה לא לב העניין. זה הפלסטר, זה הקומול. הניתוח לב פתוח הוא תמיד רוחני. הבעיה היא תמיד רוחנית. היא רוחנית. ומי כמונו שנמצא בתוך הצומת הזאת היום, אנחנו כאילו, שוב, שלח להם את ספרו. תרגם אותו לערבית, כאילו תרגם אותם גם את התרבות הערבית. עכשיו, התוצאה, כמו שקראנו, זה לא שהם יהפכו להיות קוקניקים ובשוקות את כיפה של זה. זה לא. אבל הם יקליטו את המסר הזה לתוך התרבות שלהם, ויקרה פה איזשהו משהו. ותחשוב שיבוא יהודי, אתה יודע, כזה הפרוד כזה, ויצליח להוציא מתוך הרימון הזה המוסלמי את הנצרה. אבל הוא יקבל 52 פרסי נובל, לא? על מה שהוא עשה. אז מה, שוב, יש מכה שיכולה לעבוד את זה? יש אקדח שיכולה לעבוד את זה? לא. רק בית המקדש, רק איזושהי השפעה שהיא השפעה רוחנית. אבל זה נכון, זה לא כך. וכמו שכתוב פה, זה כמעה כמעה. זה בנחת. זה תהליכים שלא יקחו 200 שנה. בסדר. התקידה של הרב קוק, התאים האלה, הם דורשים המון המון אמונה. כן, באותו מזמור התהילים של שבת, מזמור התהילים של שבת, אנחנו קוראים שהרשעים זה כמו עשב, נכון? לפי תוקמו עשב ושעמדה מדעה. היום הוא פה, מחר, בגלל שאני אפסק, כטיפה חמסין, הכל מתייבש. צדיק, כתמר יפרח, כערב בעבר מתגל. שנים לוקח שזה גודל.
במבו קסימי.
מה זה במבו קסימי? לא.
היה לי איזה מורה למתמטיקה שתמיד אמר, אתה כמו במבו קסימי. הבמבו קסימי, אתה משקיע אותו מלא זמן, ורק אחרי זה 20 שנה הוא גדל לאיזה גובה של 100 מטר.
טוב, יפה.
יפה.
הוא מדל כאילו רוב הזמן מתחת לאדמה, ואז בבום אחד הוא אלף. אה, יפה. זה הקטע. אתה נפס את כל הפוינטה. לא משנה. טוב, אוקיי. בוא נראה את הקטע השני בשבת. בסדר? טניה. בגמרא יש ויכוח הלכתי מאוד מעניין. האם מותר לצאת בכלי נשק בשבת? כמובן שאלה הלכתית מאוד חשובה עבור חיילים, שקשורה מאוד למחלוקת הזאת. אז רבי אליעזר אומר שמותר, כי זה כמו תכשיטים. כן, זאת אומרת שעבור גבר, אז נשק זה תכשיט, חלק מכבודו. אמרו לו לרבי אליעזר, כי מאחר התכשיטים הם לא מפני מה בטלים מימות המשיח. אם זה דבר כזה נפלא, אז למה מימות המשיח זה לא יהיה? זה מה שזה, לא תכשיטים, זה ניבול, זה קיור. אמר להם מפני שאינם צריכים, שנאמר, ולא יצג לא ילד חרב וכו'. זאת אומרת, הוא אמר, פשוט זה יהיה מיותר, כי כבר, כל הניצחון כבר יושג, אוקיי, ועכשיו זה כבר יהיה מיותר, אבל לא שזה לא טוב. זה טוב, אבל יש תפקיד מסוים שיגמר. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי. כל זמן שהוא נצרח, הרי הוא מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרות. וכיוון שיש ניגוד, מוכרחת היא עירת המלחמה להימצא. וצריך חרב מוכנת בכף להשוות את המשקל של הכוח, פשוט להתפרץ מלחמה. וזו הייתי הודעה והאדרה של החרב, שלידי כוחה מתקיים צביון החיים המלא ניגודים. ומכל מקום שומעת את השלום לפי הערך, ותעודתה היא באמת שלא תהיה לכלי שימוש, כי אם לתכשיט, שכוח הניגוד יהיה בכוח, ולתמם את כל גוי על פי צביונו המיוחד. מכל מקום, לא יצא לפועל לפוך דם. תראו איך הרב קוק קורא את רבי אליעזר, שלכאורה הוא אנטי-פסיסיסט, איך הוא קורא אותו? חנתי, איך הוא קורא אותו? רבי אליעזר אומר, הנשק הוא תכשיט. זה יוצא מזה שהוא בעד מלחמה, לא? אז איך מסביר אותו הרב קוק? למה אנחנו צריכים נשק? בדיוק, זה הרתעה. זה באמת תכשיט. אתה יודע, אין בזה כדורים, את הנצרה אנחנו רוצים, זה לא יורד בכלל. זה קישוט, רק להפחיד אותך. כן, הרב קוק...
זה
נשמע
כאילו...
כאילו,
זה כמו
שזה
הודעה
לאפריקה,
אם יגיד שהוא
הופך
כל נשק כדי להרתיע אנשים.
אולי הוא צודק.
אולי הוא צודק, אבל זה עדיין, זה נותן תחושה כאילו של... זה קורה קטע כזה, ואני חושב על מישהו שהוא יצא לעבוד עליי. לא שיש לי כאילו משהו
נגד הרב קוק, כאילו
שאני
כזה לא מאמין לו או משהו, אבל לכתוב שכלי נשק שאין לו לכולם שהוא משמש להלם,
שזה בעצם
תשעות
ותכשיט וכל זה, זה רק כדי
להרתיע. תראה, לארצות הברית ולרוסיה, כל אחד, יש נשק קטוני שיכול להורות כל העולם 500 פעמים. זה אומר שהן רוצות להפות את זה? לא, זה הרתעה. עכשיו, פה היום נקודה שהיא יותר עמוקה. כאילו הרב קוק בו ואומר, תבין איזה פציפיסט אני. אני לא הפציפיסט הליברל. הפציפיסט הליברל, מה הוא אומר? הפציפיסט הליברל הוא, 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 הוא כאילו אומר, כולם שווים, כולם דומים, לכולם מגיע אותו דבר. אוי, מה אתם רבים פה על הר הבית וזה? זה שטויות וזה שטויות. תוותרו על השטויות האלה. זאת אומרת, התפיסה שלו היא תפיסה הרמונית, אוניברסלית. יש ישות אנושית, ובמקרה יש כל מיני הבדלים קטנים, לא חשובים, בין דתות, בין גזעים, בין עמים, זה הכל שטויות. לעומת השכל, הרציונליות, זה בטל ב-60. הנה, זאת אומרת, יכול להיות פרופסורים בארצות הברית, שהם מוסלמים, שהם כושים, שהם הכל. כן, כולם נבלעו בקור ההיתוך הזה. הרב קוק לא מסכים לפציפיזם הזה. הוא לא מסכים כאילו לשמאלנות שהיא בנויה על אוניברסליות. להפך, הסובלנות שלו בנויה, והפציפיזם שלו בנוי על שוני. הוא אומר, איזה יופי זה השוני. איזה יופי שיש ניגוד בין גוי לגוי. כי כל אחד הולך בכיוון שלו. יש פשוט מדבר של ז'בוטינסקי, שלמעשה המקור שלו בלאומן איטלקי שנקרא מציני, וזה משל תזמורת. שאומר, אתה חצוצרה, ואני טרומבון, וזה כינור, ואם כולנו נהיה חצוצרות, זה פשוט יהיה קקפון. ככה זה קונצפט מופלא, שכל אחד מנגן אחרת, וגם תבין טיפה אחרים, אבל ביחד יוצא משהו נפלא. אז הוא אומר, אני היהודי, אתה תהיה מוסלמי, ואתה נוצרי, ואתה גרמני, ואתה צרפתי, כל אחד עם הקטע שלו. כל אחד עם הגוון שלו, וזה אחלה. נכון, יש לזה מחיר שאותו הפציפיסט, כאילו החילוני, לא מוכן לשלם. הפציפיסט החילוני בא ואומר, אני רוצה שכולם יהיו אותו דבר, כי ככה לא תהיה למלחמות. אני רוצה לעקור את השוני, אני לא רוצה שיהיה שוני. אני רוצה שכולם יאמינו באיזשהו דאיזם כזה מופשט, לא יהיה מוסלמי שמאמין את... יש לו פה את הסלע של ישו, ויהודי שמאמין שפה זה מקדש, ולכן הם נלחמים פה עד מחר בבוקר. נאמין רק באלוהים המושעת, לא נאמין בכלל, ואז אנחנו נפגש. אז אמר רבוק, אני מוכן לשלם את המחיר. אני מוכן לשלם את המחיר של השון, לדעת שתמיד יהיה איזשהו מתח, תמיד תהיה עוינות. כתוצאה מזה שאתה לא אני ואני לא אתה, והזרות מייצרת שונות, ואנטגוניזם, ואכזריות, כמו שדורש שריש, אכזר, אכזר, אוקיי? וכל מיני דברים כאלה אחרים. אבל, אוקיי? פה דווקא החרב תהיה תכשיט. דווקא החרב תגרום לכך שאנחנו נפחד מהאפשרות הזאת. היא תיצור הרתעה. ועבור לדקה, בעד מדינות לאום חזקות, שעד כל אחד לעשות פעמים אם נלחם או לא. דקה, להיות מזכותך המלאה לומר, לאור ההיסטוריה שאנחנו לא הכיר אותה. זאת אומרת, יש סיכוי שפולו הוא כתב את זה לפני מלחמת העולם הראשונה, אני לא יודע. יכול להיות שכשהוא היה חווה את העולם כפי שאנחנו חווינו אותו, אז הוא היה כותב דברים אחרים. אולי הוא היה מסכים עם הפציפיסט החילוני. אבל בעיניי זאת עמדה מאוד מאוד יפה, עמדה של הרב קוק. אבל קודם, פציפיזם לא צמחוני. כן, שאומר, יש נשק, חשוב שיהיה נשק, אבל אני צריך לנהוג בו כתכשיט, כמלחמת אין ברירה, וכמטרתו העיקרית היא לעשות הרתעה. ובכל מקום, אמנם, ימות המשיח, זה שתתבשל האנושות לגמרי, תפשיל, אז יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי הראוי להימצא מן הימים יעמוד על פי מערכה משטרית, אותה המערכה של האיברים הפרטיים של גוף שלם. ואז לא יהיה אחר מדרש כלל, כי אין כאן אפילו כוח גנוז שיש לו אפשרות להתפרק לכל מלחמה, ולא יהיה נמצא כי אם שלום מוחלט, ורגשי ידידות וכבוד בין כל העמים, ותיבטל גם מעלת התכשיט של הזין מפני שאינן צריכים. אוקיי? זאת אומרת, המטרה שלנו כרגע, אוקיי? זה להבין ש... לעתיד לבוא, יהיה משהו אחר. איך אתם מבינים את המשהו האחר הזה? מה יהיה לעתיד לבוא? אנחנו נהיה אותו דבר?
הרמוניה.
שמה, מה זה אומר הרמוניה?
שיש
שונה. איך היא תהיה בנויה? על מה תהיה בנויה? איך אנחנו נרגישו? אתה הרי צרפתי עולל, אתה גרמני יקה, מוקשה כזה, איך אנחנו נסדר ביחד?
לא צריך
להסתדר
ביחד.
לא להסתדר ביחד, זה מה שאנחנו...
לא להסתדר להרוג אחד את השני.
איך זה יקרה? אבל יש פה תיאור מאוד מדויק. פשוט לא בעברית הכי ברורה, אבל...
עם העמים אני יכול להתקיע עם הרב קוק, עם הדתות, אני לא מבין כאילו מה הוא אומר.
אבל בוא נמדע מה הוא אומר. מה זה כאותה המערכה של האיברים הפרטיים של גוף שלם?
אני עובד את הקדוש ברוך הוא מהצורה שלי. אני בונה את העולם מהצורה שלי, אתה בונה את העולם מהצורה שלך, אתה לא
יודע. הרב קוק מדמיין, זאת אומרת, זו תפיסה מעניינת, זה כבר עשיתי, אני חושב שעשיתי בכוזרי, ממשל הלב הכוזרי, שכל העמים יהיו איברים שונים בתוך גוף אחד גדול. ולכן, אני הרי לא מרביץ ליד שלי כך, נכון? אנחנו חלק מאותו גוף. למרות שזאת יד ימין וזאת יד שמאל. כאילו, הרב קוק מדמיין איזשהו עולם, נתיד לבוא, שהוא הופך להיות גוף אחד. הופך להיות ישות אחת שבו כולנו בעצם מתחברים ביחד.
איפה השואלי?
מה?
איפה השואלי והרגל?
אתה הרגל, אני יד, אתה רגל שמאל, אני רגל ימין. אתה עין, יש עין ויש אוזן, זה לא את הדבר. אבל אני כאילו מכבד את התפקיד שלך. אני מבין שהתפקיד שלך הוא אחר. אבל זה לא גורם לי, זה לא גורם לי לפנוע אותך, זה גורם לי להבין, פה אני מסכים מה שחצי אמר, להשלים אותך. אתה משלים אותי.
זה חזון שהיה לי בראש ובראש של, כאילו,
לפני
שאנחנו
מדברים
על
אבים, אולי
כדי לדבר על
החברה
פה בישראל,
זה כבר חז"ל אמרו לגבי הגמרא, בשלמי אומרת, לא תקרא אותי טוב, איך יקרא אבית? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, בשל למי שהיה מחתך בקופית, חותך בשר, הוריד עצמו, זה שולט בבטאות, אז מה, זה הוריד עצמו את העצמה השנייה? זאת אומרת, הראייה שלנו, כמו שאומר, שאנחנו רקמה אנושית אחת. נכון? אז רבה, בוודאי שאנחנו מצפה שזה מה שיקרה בעם ישראל. נכון, אבל לא יודע, קודם, אחר כך.
אני פשוט כאילו, אני אומר,
וואו,
זה
מסיום קשה רחוק. נכון. החזון המשיחי הוא תמיד רחוק, אבל לפעד שני הוא גורם שלנו בשלמה לקום בבוקר. כי אנחנו מקווים שאולי יום אחד זה יקרה. זה ה... כמו שאומר השיר One Day, אותו צדיק, יציאו. טוב, אבל בוא נקרא עליו, זה לא נגמר. הגמרא שואלת בטבל אינו אלא בעלמא. זאת אומרת, אוקיי, בסדר. למה שהנשק יתבטל בימות המשיח? זה יהיה קישוט. אמר אביי, מי דעה והשגה בתיארה? זה כמו נר בשמש, ביום. אוקיי, זה מיותר לגמרי, עדיף לכבות את הנר שלא יתבלבל. זאת אומרת, יהיה אז כל כך הרבה נוי בעולם, שמי יצא את הנוי הזה של כל מיני חרבות ורמחים. מסביר, המצב של המעבר מתקופת הקלקול והרעומה העולמית, אשר המסתמה והרשעה שולטת, ואחרם עושה שמות ורעות רבות לדי רשעים ורעי האדם, על תקופת ההורה, שהשלום איקון, משתת הצדק, תשים משטרה במלוא עולם, שהיא הופעת מחות השם, מלוכת השם בתבל, שעיקר המשיחיות ותכליתה, זאת השלום העולמי, דענו שכבר ישוב הניגוד האנושי שהיה לקצור ביחס אל הגויים, מעמד מקולקל והרוס מאוד ולא בעתו לאותו, שוכלו לעולם בהמון צבאיו להיות לכוח אחד שכולו מקושר זה בזה בחטיבה של גמורה. זאת אומרת, זה המטרה שלנו, נגיע למקום הזה של מה שאמרנו של התפיסה האורגנית של ההרמוניה. ובינתיים, צריך שימצא מעמד כזה, שאינם הניגוד לא יחדל עדיין, אבל תכליתו כבר תהיה מוכנה בכל לב ובכל אב ולשון, עד אשר על ידי הסיוע של החרב המונחת בכוח, כבר יקום השלום בפועל הנכונה. אמנם לעת אשר כבר עלה המעמד למדרגה הגבוהה, אשר הניגוד חלף כולו ואין כאן קים חטיבה אחת מלא גבלים מרובים, עובדים להכיר זה, את זה ולכבד את כל המתאים המשונות, כי יקרו כולם להיות עולות ותחתונה אחת ומיוחדת, הגדולה בכבודה והדרה, שהיא השלמה, השלמת העולם בכל תכונותיו כולם, שמנו יתראה הדר הממלכה האלוהית במלוא עולמים, שלא רק בפועל לא יהיה מקום למלחמה, כי גם בכוח לא לשום כל ציור ואופן, וחרף ופותחשית, מחשיכו את יפעת אור התקופה הנכבדה ההיא, ומוריד את כבודה. כן, אז הרב קוק עושה פה משהו מאוד יפה, שהוא בדיוק קשור למה שאתה שאלת. הוא אומר, יש אוטופיה, יש את החזון הזה שתיארנו אותו, שבו יהיה אדם שוני, אנחנו נתפוס אותו בתור איזשהו סוג של ריבוי מאוד מאוד מבורך. אבל הוא אומר, תדע לך שהחזון הזה של שלום עולמי, אני לא חייב להשאיר אותו לימות המשיח. אוקיי? אני יכול בינתיים, אוקיי? אני צריך גישה מתאימה שבאיזון של אותו איום של נשק שכבר דיברנו עליו מקודם, היא תגרום לכך שאנחנו לא יהיה לנו מלחמות. זאת אומרת, אני לא אגיע לתחושה משוכנעת וברורה של, לא יודע, מה, ההודי הזה הוא בעצם אח שלי, אבל אני כן אלמד לכבד אותו. אני כן אלמד לכבד את הכיוון שלו. זה יחד עם האיום בנשקים שיש לכל אומה ואומה, זה אמור להביא את השלום עוד לפני בוא המשיך. כן? זה מה שכאילו מחדש פה הרב קוק. יש עולם שבו החרב היא בכלל תהיה דבר בלתי נתפס לחלוטין, כאילו היא מחשיך את יפת האור. אבל יש תקופה שהחרב יכולה להיות נוי. משהו שכבר שכחנו מזמן איך משתמשים בו, בערך כמו, אתם יודעים, הצבא שיש בשוויצריה, בכל מקומות כאלה שכבר עשרות ומאות שנים הם לא...
אופניים
ומחזיקים. מה? כן.
עושים אופניים
ומחזיקים. כן, בדיוק. בכלל, שווייץ היא אחת מיצות הנשק הגדולות בעולם.
בשבוע
אומרת שהצבא השוויצרי יפה
את ה-45 וכל יום ב-5 את העבודה.
כן.
לא משנה, אחד עצם בלתי מזוהה בשמיים, לא...
זה נראה מניחים שהוא באמת עצם בלתי מזוהה ולא משהו מסוכן. אז כאילו, הרב רוצה לדמיין, שמע, עולם עם נשקים זה רחוק, אבל עולם עם בקרת נשק, נכנה לזה ככה, עם איזון נשק, שבו אין יותר מלחמות, הוא עולם אפשרי. רק נלמד לכבד את השוני. זה האמירה של הרב, ואתם רואים, הוא סוג של פציפיסט פרגמטי, וזה מאוד מעניין, זה פשוט שזה... אני חושב שבכלל, אני, מה שקרה לתלמידי תלמידה של הרב קוק, שהם איבדו את הצד האוטופי ברב קוק. הם נהיו סוג של חרדים כאלה, חרדים לאומיים. החרדים מאוד ביקורתיים, מאוד פסימיים. כן, אני מרגיש שבאת של כל הם איבדו פן שהוא מאוד מרכזי, עבור לפחות ברב קוק, שזה שכאילו הוא מכוון למקום ה... כאילו, לאיזשהו מקום מאוד אוטופי, מאוד גבוה, שהוא גם בסופו של דבר משפיע על מה שאנחנו. זאת אומרת, אדם שלוקח לחלומות, אני חושב שהוא יתנהג אחרת עם נשק מאשר אדם שאין לו את החלומות האלה. בקיצור, יש לנו המון המון עבודה לעשות. טוב, עכשיו אני רוצה שלפחות נציץ בקטע החשוב הזה של אורות התחייה, ואתם תראו שזה לא נושא כל כך שונה, זה בעצם אותו נושא. וזה באמת מתחבר לשאלה, האם הציונות שאנחנו רוצים להקים פה, הלאומיות שאנחנו רוצים להקים פה, זה משהו ככה מאוד פרטיקולרי, מאוד סגור, אוקיי? זה מתנתק לחלוטין מהתפיסות ככה שהיו מאוד רווחות בעידות הליברלית של תעודה להפיץ את המוסריות, להפיץ את האוניברסליזם וכך הלאה וכך הלאה. ואני חושב שגם פה הרב קוק כדרכו מנסה להציע איזשהו סינתזה. ואני חושב שהאי-התקיימותה של הסינתזה הזאת היא אחת הטרגדיות הגדולות ביותר של הציבור הדתי-לאומי בפרט, ואולי בכלל של מדינת ישראל והעם היהודי בכלל. כן, ואני נעשה את זה בתור סוג של טיזר כזה בשביל לדבר על זה בעזרת השם. אחרי פסח. אתה מכיר את הקטע הזה? שלושה כוחים מדבקים כדי מחנה? אתה קראתם הפעם?
אני קראתם.
לא קראתם אותו?
מה?
את הקטע הזה? טוב, אז תראו מה אנחנו נעשה. אני לא רוצה להאריך יותר מאשר, רק תראו 10 דקות. הרב קוק מדבר על 3 מחנות בעם ישראל, והוא אומר שהמטרה שלנו לאחד אותם באותה צורה דיאלקטית שדיברנו עליה הרבה פעמים במפגשים קודמים שלנו. בואו רק נכיר את הכוחות האלה. זאת הסיעות, אני בפסקה השנייה, היותר רשמיות בחיי האומה שלנו, האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה. נושאת את דגל הקודש, זאת אומרת, באומץ, בקנאה ובמרירות, בעל התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. זאת אומרת שאמרו קצת ביקורתי כלפי הגישה. כן, יש פה קנאות, כן, יש פה, ותשימו לב, אני חושב שאם הוא שואל, מה אתה, אני אורתודוקס. הוא בעצם גם נגד עצמו פה באיזשהו מקום. יש פה ציבור שנלחם בת התורה, המצווה, כן, נגד שירות מעורב, כל הדברים. השנייה, הלאומיות החדשה. הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. זה בקרבה הרבה מטיביות התאורה, נטיית האומה החפצה לחדש את חיי הלאומי. אחרי שהיו זמן רב, הלאומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה, אשר קלטה בראש המרוחם של עמים אחרים, באותה מידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. אנחנו פה לא תמים, הוא מבין שבלאומיות יש איזושהי מורכבות. מצד אחד היא נאבקת למען סגוליות ישראל, מצד שני היא עתיקה והיא גנבה מכל מיני תנועות לאומיות אחרות, היא לקחה רענות מפה, רענות משם, רענות מפה, רענות משם, יש בה איזשהו פרקות. בשורה התוכנה אבל המטרה שלה לחדש את החיים הלאומיים של עם ישראל אחרי כל 2,000 שנות גלות. השלישית היא הליברלית. שהיא נופת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידע תקיפה בחוגים רחבים. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית ודורשת את התוכן ודורשת את האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ומסר ועוד. התפיצה השלישית, שזה כאילו לומר השמאל בישראל, וכמובן הציבור, הכל הגדול מהציבור בעולם, שהוא באמת ציבור ליברלי, הוא בעד אובמה, או בעד קלינטון. Okay? התפיסה שלו היא תפיסה אוניברסלית. הוא דוגל בערכי ההשכלה, הנאורות. Okay, הוא מאכלס את האוניברסיטאות בשיעור מאוד מאוד גבוה יותר מאשר כל עם אחר. Okay? והוא לא מתמקד במסרים היותר לאומיים, ובטח הוא גם בתורה, הוא מתמקד בצדים אוניברסליים, בתרבות כללית, ביצירה כללית, וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו אני, הפרטו שלי,
הביאו חדשים.
כן, מה תצטרך ללכת על המשרד להביא אותם?
לא, הביאו, הייתי לכאן.
לכאן, להביא לכאן זה ממש, זה 5 דקות וזה נעלם. שנייה, איפה התיק שלי?
בקר
אוקיי. כן, אני אביא את התיק, בטיקטור שלי, תרגיל קטן. תשתפו פעולה כי אנחנו לא מאוד רבים. אוקיי? כל אחד מכם צריך לצייר 3 עמודות. Okay, שהגובה שלהם יכול להתחיל מ-0, והכי הרבה הוא 10. Okay? שבעמודה הזאת הוא צריך לצאת איפה הוא בתחום הזהות האורתודוקסית, כמה הוא מזדהה עם זה, עד כמה זה חשוב לו, עד כמה הוא מוכן להילחם על זה, איפה הוא בזהות הלאומית, ואיפה הוא בזהות אוניברסלית? יאללה. יאללה, חנתי, תמריה, תגיד. זה לא נוח להיות
במובן. הבנתי, אתה משלים את העבודה שלי, בסדר. אוניברסלית.
אורתודוקסי, לאומי, אוניברסל. שאתה מוכן עם... איך זה אחד?
מה?
או שלא התפסות את ה...
עוד לא
אספק. אה, לא. תודה, תחשבו, תחשבו. אוקיי. דיווידיה. זה לא שם, אתה אומר, זה שם לי מספרים ואני רושם.
מאוד מעט המסגר האורתודוקסי.
אורתודוקסי, כן.
נראה לי חמש.
חמש.
גם אני חושב שש. וגם חמש.
כן, יש.
אורתודוקסי חמש. לאומי שלוש.
אוקיי, אני רוצה לי גם חמש. אז מה אתה עשר? מה אתה עשר? שאלה טובה,
אם יש מה שאני
עשר. לא ציון, מה אתה ברד? איפה הברד? אתה בקודש של...
אני ממש לא יודע.
טוב, אוקיי.
זה
מה הכי קשה
להכניס
את זה לתוך הגר. אני מבין, נכון, אתה בא לך, אבל אני יודע, יש פה תגידים של בני עקיבא. טוב. אני חושב שפה אני בשמונה.
לא
יודעת, אם לא.
פה אני נראה שם
שמונה, ופה אני נראה שם
שמונה.
ואני ניצחתי. התלמדתי לכתוב תשע, באמת. כן? אוקיי, אני נמחק את זה בשביל שהאח הגדול לא יעלה עלינו. זה נורא מזכת. כאילו... תשמע, אתם יש פה בעצם, לפעמים שלושה דגמים.
אני
לא יודעת
מה זה לאומיות.
מה?
לאומיות או...
לא, לאומיות זה שמשהו בכלל לגור פה ולא בשום מקום אחר, ולהגן על המדינה, ולטפח ערכים הישראלים, ולטפח ישראלים.
אז לא
התכוונתי לזה.
לא
התכוונתי
לזה?
אז
תכתוב גם שמונה. תשע.
זה, אני בטיח שאני אצח.
אני אצח.
אוהב.
לא, חשבתי לאומיות כאילו.
כן, לא.
אוקיי.
ומישהו רוצה לתת את המספרים שלו למה שהדברתי עכשיו? מה? מישהו רוצה לתת את המספרים שלו למה שאמרתי עכשיו?
הייתי מוריד את השש לחמש.
איפה? אבל יותר ב...
אצלי,
הכל חמש. כל חמש? אוקיי. טוב, אז כבר נהיה אתם מסובך. כבר קשה להגיד את זה פה. כבר ארבעה מודלים שונים.
אה, לא צריך לך את השיר של...
לא, 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 רק תשמעו לך, אתה יודע. אני צריך להגיד לא יכול לבטל, אבל אני חושב שזה מתגיעה מאוד לא מייצג. כאילו, ארבע אנשים, זה לא
מייצג את האוכלוסייה, זה...
זה
שמצליח,
זאת אומרת. פחות או יותר. כן, נכון. רבי אורלב. טוב, בסדר, יפה. טוב, עכשיו, עוד נחזור לדברים האלה בעזרת השם. אני רק רוצה לומר שהרב קוק, שימו לב, אומר שיש קודש, והקודש הוא לא אורתודוקסיה. הקודש הוא הגודש, הקודש הוא המכלול, הוא האינסופיות. שכמובן יש לו עוד דברים, חוץ מה, שלושה האלה. אבל זה כאילו הפרמטרים שגם נדונים. זאת אומרת, היהדות, תורת השם לא תהיה שלמה, כל עוד לא ביצענו את הסינתזות האלה שמתוארות. עכשיו, מה שקרה, שבאמת, בעקבות הרב קוק, היהדות הדתית הצליחה ליצור סינתזה מאוד חזקה בין לאומיות לבין אורתודוקסיה. כן, סינתזה מאוד חזקה, וזה לא, עד ידע דבר קל בעיניכם, כי אני חושב שבתקופה שהחוק כתב זה לא הייתה כזאת סינתזה, היה פה ניגוד בין הדברים האלה.
סינתזה זאת
אומרת, מי שרצה להיות לאומי, הפסיק להיות דתי, ולהפך. הרב קוק הצליח לסלול את הדרך, ויש לו רצי יהודה ועוד דמויות, כמו הרב נריה ואחרים, הם הצליחו לסלול את הדרך לחיבורים, לחיבור הזה, שהיום אתה יכול לראות קצינים גבוהים דתיים, ושוב, כמעט היום, כמעט כל התפקידים הבכירים היום בישראל מאוישים על ידי דתיים. יש לנו מפכ"ל משטרה, יש לנו ראש המוסד, יש לנו...
שר המדע והחלל.
יש לנו תפקידים בכירים.
היה גם
ראש
שירות לשעבר גם היום.
נכון, אבל לשעבר, נכון. כן, זאת אומרת, אין ספק שבהחלט הסינתזה הזאת היא נעשתה.
אבל גם החלוצים שהם נשארו דתיים, הם עברו שינוי דתי מאוד חזק.
דיברנו על זה. זה בדיוק הסעיף הבא שלנו, שהחוק בפירוש אומר. זה לא תערובת, זה תרקומת, במובן הזה שהכל משתנה.
לא, אבל הם עברו מי נחזרה בשאלה כזאת.
חכה, אז אנחנו נדבר בדיוק אחרי הפרק. עם רגע של אביב כבר, בפרק. אבל מה שהציבור הדתי לא הצליח לעשות, הוא לא הצליח לעשות, הרב קוק לא הצליח לעשות, הוא לא הצליח לעשות את הסינתזה גם עם האוניברסליות, גם עם הליברליות. הוא לא הצליח לעשות את זה. כן, ואני חושב שזה באמת היום אחת המשימות הגדולות ביותר. ויכול להיות שזה כשזה יעשה, אז התחושה שלכם כלפי האורתודוקסיה, כלפי הלאומיות, היא תהיה יותר טובה.
למה
התכוונת אורתודוקסיה? אנחנו מוכתים את זה בצורה פשוטה. זה אורתודוקסיה פשוטה, של הלכה, כן, אנחנו קראים להלכה הזאת, ויש דברים שאני באופן אישי מאוד מזדהה איתם, להעריך את החשיבות של ההלכה. כן, ואתה טיפה, אתה עצבני עם הדברים האלה. הלו, זה נקי לפתח, מה אתה עושה? אתה יודע, זה חלק מאורתודוקסיה, אתה
יודע.
אז כאילו, כשהאורתודוקסיה השתלבה עם הלאומיות, קרה לה משהו. בני החרדים קרה לאסון, אבל זה סיפור בפני עצמו. עכשיו, באותו מידה, גם כשהליברליות תיגע את פרולה לחתמונה, יהיה משהו אחר.
ואז כאילו, ואז
אנשים אחרים יקרו
לזה אסון.
ברור. בסדר, מי שלא רוצה סינתזה, בני החרוק, ככל, שוב, זה השקפה של החרוק. הוא אומר, ככל אתה יותר משהו שהוא יותר כולל, אתה יותר מתקרב על האמת. מתקרב, הוא אומר, אתה אף לא רוצה להגיע. כשני דבר אחד, זו דוגמה אחת, הוא מדבר פה על הפחות שעד נאבקו. היום יש עוד כוחות, עוד שאלות ועוד סוגיות שגם לא צריכים להחליט.
היום כאילו בני אדם ברור שכאילו יש פלח ניכר בציבור הדתי לאומי שמנסה לעשות סינתזה עם העולם הליברלי.
זהו, הרבה פעמים הוא מנסה לעשות תערובת ולא תרכובת. כי תרכובת צריך גאונות. זה ההבדל שהיה בין הרב קוק לבין המזרחי. המזרחי ניסה לעשות תערובת של לוד ודת. מה, אני אהיה גם דתי וגם חלוץ, וזה לא ככה. זה שוב, זה לא עבוד מפני היסטורים, אז זה התפורר. מה שהרב קוק הציע לעשות, וזה דבר שהוא עבד, כי, שוב, אני לא מסתיר גם את החסרונות שלו, שפתפתי, רובם נובעים מזה שלא נעשה המהלך המשולש. אבל הוא יצר באמת תורת ארץ ישראל. הצורה שבה לומדים תנ"ך בגוש היא אחרת לגמרי. התנ"ך שבשבילי ארץ ישראל, דמות כמו של הרב מדן, זה דמות חדשות, זה חיבורים חדשים. זה האקטואליות של התורה. שוב, זה לא רק שינוי כמותי, זה שינוי מהותי שנעשה בתוך האורתודוקסיה. שוב, אם גם, בגפות נוצרו שאלות לא פשוטות. כי הרבה פעמים, מי שנע זה אנשים כמו הרב מדן, שוב, או אנשים אחרים, לא תוספות, אבל שוב, הרב שרלו, הרב לא לבינון, ועוד, שולדתי גם דוגמאות מהעולם המרכזניקי של פעם. אבל פוסקי ההלכה, הרבה פעמים לא היו חלק מהמהלך הזה, ולכן נוצר פה איזשהו פעם בתוך ההלכה. ובעצם, מה שקורה היום, שמנסים לעשות מה שהמזרחי עשה לפני 90 שנה עם הלאומיות, גם וגם, להרבה דברים ביחד בלי הבחנה. הרב קוק הבין מאוד יפה שזה לא יעבוד דבר כזה, כי זה שני דברים סותרים, הם חייבים להתנגש. ולכן השאלה, איך אתה יוצר איזושהי הרמוניה יותר גבוהה? איך אתה יוצר, אחרי תורת ארץ ישראל, תורת חוצה? זו תורה אוניברסלית, תורה ליברלית, תורה ש... וזה אולי דבר שהרב שריאר ניסה לעשות, אבל זו משימה לא פשוטה. המשימה. זאת אומרת, אם ישיבת שיח זה פירותיו של הרב שריאר, אז אני אגיד לגב עצמך, זה מצב הוא לא מזיר. זאת אומרת, בעיניי, שוב, זה שאלות שאני גם באופן אישי, בתור אחד שסימן פה שמונה בכולם, אז אני בהחלט יכול להצביע על חרפתי בתוך הדברים האלה. אלה באמת שאלות גדולות, זאת אומרת, יש פה דברים שגם שאנחנו קצת בזה, אולי אנחנו נטפל בזה בסוף, ככה בסוף זמן קל. זאת אומרת, אנחנו רצה ליצור אורתודוקסיה מלאה חירות. איך עושים דבר כזה? יש תשובות לשאלות האלה, וגם יכול להיות תשובות לשאלות האלה, אבל השאלות מאוד לא פשוטות. זאת היום, אומר לך בן אדם, ואני מכיר הרבה אנשים כאלה, חלקם מבוגרי הישיבה, אני ליברל, הוא מבין את הליברל בצורה מאוד שטחית, ליברל זה לעשות מה שבא לי, שזה כאן שטויות, אבל נניח. אוקיי? אז עכשיו, לא בא לי לקום בבוקר לתפילה, לא בא לי להתפלל בשבת בשבת מוקדמת, כאילו, בא לי לחזור מחתיים קצרים, וככה זה הדרך. כאילו, אני לא צריך הכשרים, אני אוכל גם ממישהו שאני סומך על בעל הבית, אני לא צריך פתוח בשבת. זה טיפוס כאילו שהוא, בכיפה, אתם יודעים, זה כאילו מנסגר אותי עם הדוצים האלה, ואני אראה לא כנראה, אני אראה ראש פתוח, וזה כאילו, יש פה סוג מהדר שאני פוגש אותו לפעמים ברחובות השכונה ובכל מיני מקומות אחרים. או בגבעת רם, או באלף אחר מקומות אחרים. כאילו, זה לא הדמות שאליה התפלל הרב קוך. הוא רצה בן אדם שהוא, כאילו, הוא עושה כאילו ראשון את הסימה לעל, בעין, של כל אחד מהדברים האלה. זאת אומרת, הוא משמר את הקנאות, את העוצמות של האורתודוקסיה, את הביטיות של האורתודוקסיה. הוא משמר את המושרשות והערבות ההדדית והעוצמות של הלאומיות, יחד עם פתיחות הראש והרוחב אופקים והחירות של הליברליזם. אבל הוא לא דמות רופפת, הוא דמות מאוד חזקה. כלומר, שוב, זה לא אדם ספציפי, זה זרם, זה שפה, להלכה קרה איזשהו משהו בתוך החיבור. כמו שקרה לה משהו שנפגשה עם הציוד, של הרב גורן. זה הכל אוטופי לחלוטין, כי זה עוד לא קרה במידת הבאה, אבל אתם בעזרת השם תעשו את זה, אז אנחנו מסודרים. יאללה, תודה רבה לכם, חג שלום ושמח.